שלום וברכה קהל קדוש, ובכן אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש אורות מת רבנו הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן, ואנחנו בעמוד קכ"ד. בעיצומו של מאמר שאכילנו בו בפעם הקודמת, ייסורים ממרקים, הנושא הכפירה. אתה אומר שאנחנו כבר בפסקה השנייה בקוף קפה. אכן, אתה צודק. הנושא הכללי של המאמר הוא הכפירה. הכפירה במובן המצומצם של המילה. דהיינו, אתאיזם. כן? לא מדובר על כל סוגי הכפירה שבעולם, מדובר על הכפירה האתאיסטית. האתאיזם הוא דבר נכבד ביותר, במיוחד שהוא היום עמדה מצויה ברוב העולם. לא הייתי אומר שכל העולם הם אתאיסטים, אבל באופן כללי יש נטייה אתאיסטית חזקה, שהיא מקיפה מיליוני בני אדם, ולכן מן הראוי להתייחס אליה. אני רק רוצה להזכיר כאחד הכללים של הלימוד כאן, שאם יש מילה או רעיון או מושג שהרב משתמש בו והוא לא ברור, מה מחייבת ההלכה לעשות? לשאול, נכון? בסדר. אחרי ההזהרה הזאת, כל מי שלא ישאל על מושג לא ברור, אשמתו. ובכן, אנחנו מדברים כן על אתאיזם. מה זה אתאיזם? איזו כפירה? שטוענת מה? שאין אלוהים. יפה, בסדר.
אבל מה עם המשפט
בסוף? נגיע לזה. כן. כלומר, לפי הרב קוק, האתאיזם, כיוון שהוא תנועה כוללת, מאוד משמעותית, אז אי אפשר להתייחס אליו בביטול, כנראה שמדובר במשהו חשוב. לפי הרב, האתאיזם הוא בעצם, לפחות המודרני, הוא חלק מן התנועה הרוחנית הכוללת של בירור האמונה. בעצם הכפירה באה לנקות את הסיגים שנאחזו באמונה בדורות האחרונים, ההופכים את האמונה למין אלילות. ולכן, אפשר לומר, העולם נתון כבמין מטוטלת. מדי פעם הוא מגזים לכיוון ההגשמה, ואז הוא נהיה עבודה זרה. כנגד זה קמה תנועה של הכחשה, ואז זה מגיע לכפירה. ובמטוטלת שבין עבודה זרה לכפירה, בסופו של דבר הולכים ומתקרבים אל האמונה האמיתית שמצויה באמצע. כשצריך לציין, כשצריך לציין שגם בתוך האמונה עצמה יש תנודה פנימית. זאת אומרת, זה לא משהו סטטי ועומד. אפשר לקרוא לזה שתי חוויות של אהבה ויראה כאחד. האהבה בקיצוניותה מביאה לעבודה זרה, היראה בקיצוניותה מביאה לכפירה. אבל גם בתוך האמונה יש איזה מין רטט פנימי של האמונה, ושם זה נמצא. מה אתה אומר? אני לא יודע. אתה שואל שאלה שנגיד הייתי אומר שהיא נגזרת של הנושא שאנחנו עוסקים בו. אנחנו צריכים לטהר את האמונה מסיגיה, להגיע לאמונה הטהורה. אתה שואל האם האמונה הטהורה שוללת את החוויה הדתית של אומות אחרות. זה מה שאתה שואל. התשובה היא לא. לא, ודאי שלא. הנצרות כפי שהיא היום, ודאי פסולה. האסלאם כפי שהוא היום, ודאי פסול. אבל כשם שאנחנו מזקקים את האמונה בישראל, כך אנחנו צריכים לזקק את האמונות.
זה לא כמו הרמב"ם שאומר שאסור להניח להם להציג דת
משלהם. אתה שואל האם זה האמירה הזאת שלי עכשיו שוללת את דברי הרמב"ם שאסור להם לחדש דת. תשובה לא, זה לא שולל בכלל. בגלל שמה שהרמב"ם אומר, אין מניחים אותם לחדש דת מדעתם, נכון? אבל אם הם המציאו, חידשו, יש לך מצווה לבטל את זה? פה זה כתוב. כדי להגיד שדבר מחייב, צריך להביא לו מקור. אין מקור כזה. בסדר? טוב, בבקשה.
אבל
בוודאי. אני אסביר. אני חוזר על שאלתך כי לא כולם שמעו. אתה שואל איך אהבה קיצונית מביאה לידי עבודה זרה. תשובה. מרוב שאני אוהב, אני רוצה לתפוס. זה לתפוס, אני מגשים. ברור? זה בדיוק מה שעבודת העגל וכדומה. זה הניסיון להידבק באלוהות באופן מוחשי. עכשיו, יש כמה אופנים של מוחשיות. יש מוחשיות מוחשית ויש מוחשיות רוחנית. למשל, כל תיאולוגיה היא סוג של מוחשיות רוחנית. כלומר, כל תיאולוגיה היא בסופו של דבר עבודה זרה, וזה מה שמוסבר כאן בשורה אחת לפני האחרונה בעמוד קוף דלת. שאומנם התקדמנו מעבר לה, אבל אני רואה צורך פדגוגי לחזור אליה. כלומר, שורה אחת לפני הסוף, בסוף השורה, כל הגדרה, אתה מוצא את זה? הלו, מדברים איתך, אתה עם הכיפה. כל הגדרה, אתה מצאת את זה? כן? כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה. ההגדרה היא אליליות רוחנית. אפילו הגדרת השכל והרצון. כלומר, כשאתה אומר על אלוהים, הוא השכל העליון, הרצון העליון. זה כבר הגדרה. יש מושג אלילי מאוד מצוי בימינו, קוראים לזה כוח עליון. מושג שהוא בשימוש גם אצל דתיים וגם אצל חילונים, ראיתי. אולי אפילו במידה שווה. מדברים על הקדוש ברוך הוא בתור כוח עליון וכולם מבסוטים. רק שלא הבינו שזה עבודה זרה, הביטוי הזה. כי כוח עליון זה בעצם לתת לאלוהות ממד של כוחיות. לא כוחניות, אבל כוחיות. כלומר, להגדיר את האלוהות בתור כוח. כמין מאגר אנרגיה בעצם. היותר עליון, היותר עצום, אינסופי אפילו. אבל זה סך הכל הגדרה. כן, בוודאי. כלומר, אם אתה מדבר על האידאלים האלוהים, ההופעה וכו', זה אתה יכול לחקור כמה שאתה רוצה. אבל העצמות האלוהית היא מעבר לכל ההשגה, לכל הכרה, לכל הגדרה. ועוד איך שמגשימים, עשית אותו כוח. זאת הגשמה לא גשמית, אבל זאת הגשמה רוחנית.
איך אנחנו מלמדים בלי
להגדיר? רגע, לא גמרתי עם הבחור, רגע. זה לא מוחשי, נכון. אבל גם דבר לא מוחשי זה עבודה זרה. כלומר, אם אתה נגיד תיקח את האהבה, אהבה זה דבר לא מוחשי. ואתה תעבוד לאהבה, אז ברור שעבדת עבודה זרה. נכון? כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו ולא על מידותיו. ברור? או לעבוד לנשמה. נשמה זה דבר לא מוחשי. אם אדם מקריב קורבנות לאיזו נשמה, הוא עובד עבודה זרה או לא? אהו, מדברים איתך. כן, זהו. מה אתה אומר?
אתה יכול להגיד שהשם אוהב אותך, השם זכית בלוטו, השם...
כן, אז כל הביטויים האלה הם לא נכונים. זה ברור. הרמב״ם כבר לימד אותנו שכל מה שאומרים באלוהות זה לא נכון. כן, בבקשה.
שאומרים שכאילו השם הוא לא מושג, וגם אומר?
לא מושג, זה כמעט הגדרה, זה עוד לא. זה הגדרה דרך השלילה, שגם בזה יש איזושהי בעיה. כן? אמנם הרמב״ם אמר שאפשר להשתמש בביטויים האלה, אנחנו נראה שגם השלילה יש בה צחצוחי חיוביות. בסדר? מה? לאדם חילוני יותר קל לעבוד עבודה זרה, אמרת? אמרת כוח עליון. לא, אברהם אבינו לא האמין בכוח עליון. שמה? לא, מה פתאום? איפה ראית דבר כזה? אתה אומר, אני חוזר על דבריך כדי שגם באינטרנט ישמעו. אתה אומר שאברהם האמין, לעומת כל האחרים שהאמינו בכל מיני אלים, הוא האמין שהעולם נברא מאיזשהו כוח עליון. אני לא ראיתי שום מקור שאומר את הדבר הזה. נכון? זה בדיוק העניין, שזה לא בדיוק, ולכן זה גם לא נכון. בואו נסביר לך מה כתוב במדרש. המדרש אומר שאברהם ראה את השמש, אמר, וואו, זה אלוהים. ראה שהשמש שוקעת, אמר, טוב, אז זה לא. ראה את הירח, אמר, זה כן. אחר כך ראה את העננים, מכסים את הירח, אמר, אם כן העננים הם האלוהים. אחר כך ראה רוח מפזרת את העננים, אמר, אם כן הרוח אלוהים. אחר כך שם לב שיש רוח בקרבו, ואז נשאר נבוך. גם בי יש רוח. נכון? ואם להגיד שזה במובן הגשמי. ואז נשאר נבוך ואמר, אפשר בירה זו בלא מנהיג. כלומר, הוא הגיע או לאגנוסטיציזם, שנקרא אי ידיעה, או אפילו לכפירה, להגיד שאין אלוהים. אבל מה שברור זה שאברהם הגיע לחוסר סיפוק. הוא נותר עם איזה חלל ריק בקרבו. ואמר, אפשר בירה זו בלא מנהיג, או באופן רטורי, או באופן של קביעה. אפשר בירה זו בלא מנהיג. הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. כלומר, מה שאברהם הגיע אליו זה, אל ההתגלות. הייתה אצלו התגלות, ומכוח זה ידע. אבל לא הגיע לשום מסקנה שיש אלוהים, מובן? לא, עד ההתגלות לא הבין כלום. נשאר בספק, השאיר חלל של חוסר סיפוק קיומי בקרבו. חוסר הסיפוק הזה מאפשר את ההתגלות, לא מסקנה שכלית. כלומר, מה שאני יכול להגיד, מה שאברהם יכול לספר לי, זה שהייתה לו התגלות. זה הכל. כן, מה אתה אומר?
זה לא זה שאם אומר, אפשר,
זה על דרך הרטוריקה?
כן.
אז למה הוא לא אמר? נגיד הרטוריקה. אז למה שהוא לא יגיד, מסקנה, יש כוח עליון שברא את הבן. למה הוא לא אומר את זה? ודאי שזה לא אותו דבר. כי אם הוא יגיד את זה, אז הוא בעצם יצרן האלוהים שלו. בדיוק כמו שאבא שלו היה מייצר אלים, אז גם הוא יצר לו אל יותר גדול. יצר לו. בבית מדרשו של אברהם, בית היוצר של אברהם, הוא מייצר אלים, או אלוהים. כמו אריסטו. שאריסטו גם כן הגיע למסקנה, מסקנה X1, 2 שווה, יש אלוהים. פלוס מינוס. בסדר? אז בבראשית רבה. אדם שהקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו, מוכרח להיות אפיקורוס. האפיקורוס זה התפקוד היותר סביר והיותר הגיוני של האדם הנורמלי. אתה שאלת גם בימינו. אני שואל אותך, האם יש בימינו מי שאלוהים לא נגלה אליו? לא באופן ישיר, אנחנו לא נביאים. אבל מסורת ההתגלות כבר התפשטה בעולם. אלפי שנים הנביאים מדברים. ודאי שיש זיכרון, ועוד איך, כל התנך כולו. זאת אומרת, יצפו, אבל אני אומר, גם אם מי ש... אם אני יודע שאתה שותק, זה כבר אומר משהו, זה סימן שאתה קיים. ברור? זאת אומרת, ההתגלות בימינו פסקה. אבל היא ידועה. אז יכול להיות שהיא מקבלת צורה קריקטורית. זה אני מסכים איתך.
למה? אתה יכול להגיד את זה. אתה לא חושב שדרך נגיד מדיטציה או נגיד...
מדיטציה זה בדיוק ההפך של האמונה.
לא, נגיד משהו כמו, לא צריך נגיד התבוננות חבדית או משהו, שאתה יכול כאילו להגיע למסקנה שאתה חווה, אתה צריך להגיע לאיזשהו מושג בעניין הזה.
רגע, רגע, רגע. בוא נאמר ככה. אני רואה שצריך פה להרחיב קצת מעבר לטקסט. מישהו אומר לך, הסתכלתי בעולם, הסתכלתי בתוך הנשמה שלי, הסתכלתי במעמקי ההכרה, וגיליתי שיש אלוהים. שומעים דברים כאלה, נכון? שאומרים, הסתכלתי בעולם, ראיתי את אלוהים. זה שקר וחזב, ואני אסביר למה. לא אמרתי שאין חוויות כאלה. אבל... המושג של אלוהים, מאיפה חדר אליך בכלל? מניין לך שיש מה לחפש בתוך הטבע, מעבר לטבע?
זה בעניין, זה אינטואטיבי.
לא, זה לא אינטואטיבי ולא אינטואיטיבי. אלא, זה בא בגלל שמזה אלפי שנים, מסורת ההתגלות קיימת באנושות. ולכן, כשהאדם המחפש משמעות מתבונן בטבע, הוא שמע מן המסורת הדתית שיש לו את מי לחפש שם. ולפעמים הוא מוצא אותו. הבנת מה שאני אומר? כלומר, המסורת הדתית לאלפי שנותיה מדברת על זה שמישהו דיבר, שמישהו ברא את העולם. אז הדבר הזה כבר חדר להכרה.
אז זה כן התקלות או לא התקלות שהוא עושה מדיטציה?
לא, לא. הוא עושה מדיטציה כדי להיפגש עם מי שהוא שמע על התגלותו. כמו שלמשל אמר פסקל, שאם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, אל היהודים יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. בסדר, אז המדיטציה זה אחרי שהוא מאמין. זה לא המדיטציה עשתה אותו מאמין בעצם. אתה מבין מה שאני אומר? הוא יודע שיש לו מה לחפש. זה הכוונה. כן, בבקשה. מה זה אמונה? לפי מה שאני, לפי הרב קוק אולי. לפי מה שאני אומר. האמונה זה, אני פשוט מקבל מאוד את ההגדרה שהרב קוק נותן לאמונה. זה אכן קשה לי להפריד. הרב קוק אומר שהאמונה היא מצב של מנוחת הנפש ביחס לנושא שאתה מאמין בו. למשל, העובדה שאני יושב על כיסא איננה מערערת אותי כלל וכלל. כלומר, אני מאמין בזה שאני יושב על כיסא, אינני עכשיו במצב של ספק קיומי ביחס לזה. אז יש לי מנוחה. כשאומרים לי, אתה יושב על כיסא, כן, זה לא מזעזע אצלי שום דבר. זה נקרא להאמין. זה לא בדיוק ודאות, זה מנוחה. זה קצת יותר מוודאות. כלומר, בוודאות יכול להיות שהגעתי למסקנה ודאית שדבר מסוים הוא אמת, אבל אין זה מתיישב על ליבי. זה עדיין... מה? נכון. נכון, בסדר. אם אני לוקח הגדרה של אמונה, מנוחת הנפש ביחס לאותו נושא, אז יכול להיות גם ביחס לנושא לא נכון. יכול להיות, כלומר, זה צריך לברר. מניין מה שהאמונות שלך הם אמת או לא? זה דבר שצריך לברר, אבל זה לא הנושא ש... שאלת אותי מה זה להאמין, כן? לא שאלת אותי איך מבררים אמת, שזה נושא אחר. בסדר? אבל שאלת אותי מה הגדרה של אמונה? אמונה זה מצב מנוחת הנפש ביחס לנושא X. איך הוא נוצר? זה כבר אתה רוצה עכשיו את כל תולדות האמונה בעולם בכלל. כן, ספר הכוזרי אתה רוצה לברר, קצת היסטוריה של הדתות והפילוסופיות וכו'. זה לא הנושא כעת. זה נושא מרתק, אבל אנחנו עכשיו לומדים רק על המהות של הכפירה. עד כאן ברור? לכן אומר הרב קוק, אם ישנה כפירה בעולם, זה סימן טוב, זה סימן שמשהו התפתח, למשל, שבירת המושגים המסוכנים כגון כוח עליון. אוקיי? אז מה שאמרת על אברהם אבינו, לא מצאתי לו מקור. בסדר. אם כי אפשר לתלות את זה ברמב״ם. רוצים. בסדר? אז איפה היינו? כן. ההגדרה היא אליליות רוחנית, אפילו הגדרת השכל והרצון, ואפילו האלוהות. זאת אומרת, האלוהות עצמה ושם אלוהים. הגדרה היא. ומבלעדי הידיעה העליונה, אני יודע שכבר למדנו את זה, אבל אני מרשה לעצמי בכל זאת לחזור על הפסקה. ומבלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי הם אזרחות, ניצוציות, ממה שלמעלה מהגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה. כלומר, כשאני אומר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, מותר להגיד את זה. בתנאי שאתה לוקח את עצמך לא ברצינות יתרה. זאת אומרת, מותר. כל היסודות האמונה, או כל ביטויי האמונה, הם לגיטימיים בתנאי שמלווים בחוש ומור. מובן? כן, מה? בוודאי. כן, אבל אצל הנביאים אין צורך כל כך בזה, אלוהים מדבר איתם, אז הם נפגשים בדיבור. כן. ובאנשים שנעתקו לגמרי מהדעת הדעה המקורית הזאת, מביאים הם באמת לידי כפירה גסה. כן, היה גוי אחד שהבין את זה, קראו לו ניטשה, פרידריך ניטשה. הוא אמר משפט... עמוק מאוד, הוא אמר, אלוהים מת, והייתי בהלוויה שלו. כן, אז ברור שהדברים האלה זעזעו את אמות הסיפים, איך אפשר ככה לדבר, כלפי מעלה וכו'. כמובן, כל הדוסים ירדו עליו. עכשיו, צריך להבין, אבל על איזה אלוהים הוא דיבר? מי זה האלוהים שמת? זה המושג הזה, הגס, של כוחניות. של הכנעה של הזהות האנושית. איך אני יודע? הוא בעצמו כתב, בספר דמדומי שחר, הוא כתב, העולם הולך ומשתנה, ואלוהי ישראל, עתיק היומין, עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו. ניטשה כתב את זה. דמדומי שחר, פסקה 206, אם אני לא טועה. 200 ומשהו, זה בטוח, אבל אני לא זוכר בדיוק את זה. 205, משהו באזור. בסדר? זאת אומרת, מושג האלוהות שהדת סחבה איתה, במיוחד הדת הנוצרית, המושג הזה מת. כן? והוא משחרר את הנפש מכל מיני צחצוחי תומעה, זה שהרב כותב עליהם גם פה. מובן? כן, בבקשה.
אולי בגלל שההגדרה תלויה בשפה, והשפה כל הזמן משתנה, אז אנחנו לא יכולים להיות תלויים בהגדרה.
אתה מדבר כמו היידגר, זאת אומרת שהמושג, כן, מעלים את הנמשג. כן? זה העניין.
אבל זאת... כל הספרים, כל הזה, זה הכל הגדרות.
של... נכון, יפה. זה מילים. נכון. יש ביטוי כזה, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה. לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. מה זה שפה ברורה? כלומר, כביכול הנביא זה צפניה, נכון? כן, פרק ג' פסוק ט'. מה אומר לנו הנביא? הוא אומר, השפה לא ברורה. ואז השפה מהווה חציצה. צריך לשבור את הקונספט. ולכן במובן הזה, המהפכה הקנטיאנית ששברה את כל מושגי הפילוסופיה, היא בריאה. היא בעצם מנפצת את האלילים. אז מה נותר? המקום לנבואה. הנבואה צריכה לשוב, ואז בעצם זה מתאהר מהחציצות שהמושגים יצרו. בסדר? כן. אז איפה היינו? ובאנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, מביאים הם באמת לידי כפירה גסה. אם הכרת הלב קרועה ממקור הזה, הרי היא מדלדלת ואין לה שום ערך ואין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה, כי אם על פי הקישור בהערת האמונה. יש ביטוי אצל הנביא הושע. אומר הושע, והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו עוד בשמם. והסירותי את שמות הבעלים מפיה. מסביר הרב קוק, באורות התחייה ראינו, מה זה שמות הבעלים? זה השמות שאנחנו נותנים כדי להגדיר את אלוהים. זה שמות הבעלים. למה בעלים? משון בעלות. אלוהים בתור הבוס. היה במלחמת העולם הראשונה ויכוח בין היהודים בעד מי להיות. האם להיות בעד רוסיה, גרמניה, אנגליה, צרפת, איטליה, אוסטרו-הונגריה, בעד מי להיות. אז שאלו את אחד הרבנים החשובים, הוא אמר, במלחמה תמיד כדאי להיות בצד החזק. והצד החזק זה הקדוש ברוך הוא. עד כאן ההגדרה המצמצמת, שבדיוק נגדה נלחם הרב. בסדר? אלוהים בתור מי שכדאי להיות במפלגה שלו. כן? ברור. כן. נכון, אין שום טעם. אלא מה? זה מדרגה. כן, אבל צריך להיזהר, כשאתה משתמש במדרגות כדי לעלות, לא לחשוב שהגעת לסוף. כלומר, תתקע במדרגה. זה אחת הסיבות שאנחנו מרשים לילדים לצייר להם, לעצמם כל מיני ציורים. אז זו בדיוק הסיבה גם שאסור לדבר עם ילדים על אלוהים. כדי שהם לא יקבלו אישור לציורים האליליים שהם בונים לעצמם. מובן? כלומר, מה? לא, אסור ללמד אותם, שום דבר. אלא מה? אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים וכו', לכל מיני ביטויים כאלה, הבורא יתברך, האינסוף ברוך הוא, כל מיני דברים כאלה, ולא להיכנס להגדרה. שאלו אותו, אז איך הוא עשוי, ומה הוא לובש, האם הוא יודע לנסוע באופנוע, כן? מה הגובה שלו, כן? לא לענות לילדים על השאלות האלה, גם לא על דרך השלילה. כן? אלא לתת להם להתבחבש בתוך הציור האלילי שהם בונים לעצמם, ואז הם ידעו להשתחרר ממנו בעצמם. מה שאין כן, אם אתה נותן להם הגדרה, לך תדע מה הוא ידמיין. ואז להוציא את זה אחר כך זה קשה. כן? כמו שמעתי במילדים, אומרים, כן, אלוהים נמצא בתקרה של הגן. כן? מה קורה אחר כך בטרקטור, הורס את הגן? לאן ברח אלוהים? לעמודי החשמל, לא? מה? כי הוא מבין ש הבנתו הייתה לפי דרגתו, כילד. מובן? כן, בבקשה. החוש ההומור נותן גמישות, יחסיות. אני אומר את המילה הזאת, אני יודע שהיא לא נכונה. זה החוש הומור. למשל, הביטוי, אנחנו נראה את זה בהמשך, יש אלוהים. הביטוי יש הוא ביטוי בעייתי מאוד. כי אז אני משתף את אלוהים עם עוד דברים שישנם. כמו שיש כיסא, יש שמש, יש אמונה. אפשר גם להגיד, יש אלוהים. ובעצם הביטוי הזה הוא בא להקטין. ולכן מן הראוי היה שלא להשתמש בו, אבל מותר, אם יש חוש הומור. עד כאן.